ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני וסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם, קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים. והיום, אתה רוצה להציג? אני רק אגיד לכם שאם אתם מתבלבלים בכל זה לא סתם, אבל תכף גם תדעו למה אנחנו נעשה לכם הפתעה.
בנית פה ציפייה.
ככה אני.
היום אנחנו מערכים את יונתן ניר, שהוא אח שלי. ואז אחרי הפרק כולם ישאלו אותנו למה ניר, ולא אופק, אז אולי נשאיר את זה בתגובות.
אולי הוא מתבייש בך.
חס ושלום.
להפך, להפך. אז...
אבל אני אביא לכם את אבא שלי פעם.
כן, כן, אנחנו היום בפרק, נרגש.
אני ממש התרגשתי. אני כתבתי לו שאני ממש מתרגשת.
אני ממש גם שהצלחנו לקבוע את זה, אנחנו הרבה זמן רוצים להביא את יונתן, עוד רגע תבינו למה, והיה לי התרגשות גדולה וציפייה, וכיף לי שאתה פה.
תודה.
דבר ראשון, זה הכי חשוב. אז אני זכיתי להציג אותך, שזה קצת מוזר, כי אתה אח שלי, אבל אתה גם במאי ומפיק של סרטי דוקו, שזכו להצלחה בינלאומית גדולה, ביניהם אח שלי גיבור, הדולפין ותמונת חייו. הוא אחד מראשוני מפתחי שיטת הדוקותרפיה, שהדוקטורט הראשון הודתיה נכתב באוניברסיטת אדינבורו, ופורסם לפני מספר שבועות. יונתן הוא אבא לשלוש בנות, ויש לו שבעה אחים ואחיות, ביניהם דניאל.
זה הפרט הכי חשוב.
שבעה אחים ואחיות
לגמרי. אני פספסתי רגע.
יש לו שבעה אחים ואחיות.
אוקיי, ניצחת אותי.
אז כן. זה, אנחנו באים מקיבוץ, ובקיבוץ יש לך המון אחים והמון אחיות, זה משהו כזה, אף עוד לא יודע מי זה הבן של מי ואח של מי, אז זה חלק מהעניין, אבל אנחנו באמת אחים. אז ברוך הבא.
תודה, ברוכים הנמצאים.
אני לא יכולה להתקדם מעלה.
אתה עוזר, את תקועה.
נתקועה לשיבה.
אנחנו אחר כך את אילן
יוחסין.
יוחסין שלנו, אפילו נשים בתיאור פרק. וביקשנו לך לבוא לדבר על הסיפור של צמיחה פוסט-טראומטית, והקשר שלך לנושא, וגם נקשר את זה קצת לעולם הקהילתי, כי אנחנו, גם סיפרתי לך את זה קצת שדיברנו, אני וענווה בעצם הבנו שבתוך העולם הקהילתי, הדבר המתבקש עכשיו, ואנחנו נורא רוצים להתמקד בו עכשיו, זה לא הסיפור של המשבר שהיה בהקשר הקהילתי, או ההתאוששות שאנחנו רואים לא מעט, אלא דווקא ביכולת באמת של קהילות גם היום לצמוח מתוך המשבר שהיה בשביעי באוקטובר, או המשברים שהיו במדינה שלנו בשנים האחרונות. ואמרנו, נביא מישהו שהוא מומחה לסיפור, ויצא לי קצת לדבר על זה בפרק שאין הרבה מומחים לסיפור, וזה נושא שבאמת לא נחקר, אתה בטח תדבר על זה. אז זהו, זה, על זה נדבר היום.
טוב, שמע טוב. צמיחה פוסט-טראומטית זה משהו שחייבים לדבר עליו, וזה כן נחקר. קצת היסטוריה לגבי כל הסיפור הזה של פוסט-טראומה, ומה זה פוסט-טראומה, ועד שנת 1980 בכלל לא הייתה הגדרה לפוסט-טראומה, זה נכנס ל-DSM רק בשנת 1980, והפוסט-טראומה היא, יש לה תסמינים, אני מכיר כ-18 תסמינים, אבל בטח יש עוד, ובתפיסה שלי לפחות, לכל ישראלי שחי פה במדינה הזאת, היא בטח אחרי השביעי באוקטובר, אבל גם לפני, יש תסמינים כאלה ואחרים של פוסט-טראומה. זה יכול להיות מדברים יותר קיצוניים, שאנחנו בדרך כלל יכולים לשמוע עליהם יותר, כמו פלשבקים וכמו סיוטי לילה ודברים כאלה, וזה יכול להיות דברים הרבה הרבה יותר מינוריים, כמו למשל ראייה פסימית של העתיד, שזה תסמין של פוסט-טראומה. ואז 16 שנים אחרי שהמונח הזה פוסט-טראומה בעצם חודר ספרי הפסיכיאטריה, נכנס מונח חדש שזה... צמיחה פוסט-טראומטית, זה בשנת 1996. שני פסיכולוגים, קוראים להם תדשי וקלהון, בעצם לוקחים כמה מאות אנשים שעברו אירועים טראומטיים מכל מיני סוגים, ובעצם מעבירים אותם איזשהו שאלון כזה, שבסופו של דבר הם מוצאים ש-89% מהנזכרים שעברו חוויות טראומטיות קשות, כולל אם אני לא טועה, גם כאלה שהם חולים סופניים. ו-89% מעידים על כך שבעצם הם עברו איזושהי צמיחה בדבר מסוים, באספקט מסוים של החיים, זה יכול להיות למשל, הערכה מחודשת של מערכות יחסים, הבנה יותר שלמה של המקום שלך בעולם הזה, זה יכול להיות בן אדם שפתאום מוצא איזה כוחות פנימיים שהוא בכלל לא הכיר. אז הם גילו ש-89% מהאנשים בעצם צומחים בעקבות טראומה, וזה מתיישב גם עם הנתונים שאנחנו מכירים מפוסט טראומה, זאת אומרת אנחנו מדברים תמיד על 8-10% ילקו במה שנקרא פוסט טראומה, נניח כרונית, כן? כזאת שמוגדרת ומובחנת על ידי ה-DSM כפוסט טראומה. אבל העניין הוא שאני מציע להסתכל על דברים אחרת, לבוא ולהסתכל עלינו כחברה שיש בה, ובצדק רב, הרבה מאוד אנשים שיש להם תסמינים של פוסט טראומה, ואז להתחיל לחקור איך לוקחים את התסמינים האלה ומתמירים אותם, לוקחים את התסמין הזה ופכים אותו למשהו שהוא בעל ערך ובעל משמעות, ויש הרבה טכניקות לעשות את זה. עכשיו, צמיחה פוסט-טראומטית זה לא משהו שתדשי וקלהון המציאו, זה משהו שאם אתה הולך לכל המיתולוגיות ולכל התרבויות, תמיד, 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 הגיבור עבר דרך משבר, אתה השתמשת במונח משבר קודם, משבר במשנה זה כיסא היולדת, זה המקום שממנו היולדת בעצם מביאה חיים חדשים לעולם. אז כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה, כל הגיבורים בכל המיתולוגיות תמיד עברו דרך משהו נורא קשה, כדי לצמוח וכדי להגיע למקום גבוה יותר. וזה מה שצריך, אני חושב, להדהד לאנשים ולשדר לאנשים. רוב האנשים יכולים לצמוח מטראומות. ארווין יאלום קורא לזה חוויית יקיצה. זאת אומרת שכשהבן אדם נפגש עם המוות, נפגש עם עם החולפיות, עם זה שאנחנו יכולים רגע אחד להיות פה ורגע אחרי לא, וכל מי שהיה פה בשביעי באוקטובר חווה את זה כמה ימים, עד כמה הכל כל כך נזיל, ואז מתוך המקום הזה אתה יכול, במקום לפתח פחד וחרדה מכל מה שהחיים האלה מביאים, לפתח איזה חיות, איזה רצון לקום כל בוקר ולחיות את החיים האלה עד הסוף. ולזה ארווין יאלום קורא חוויית יקיצה, וזה משהו שאני חושב שלשם צריך לכוון את עצמנו ואת החברה באופן כללי.
אז אני חושבת על כמה דברים. אחד, שיקיצה וקץ, זה מגיע, נראה לי מאותו שורש אפילו, וזה מעניין. וגם דיברנו על זה שהמקום של הצמיחה חייב לעבור דרך הכאב. כלומר, אי אפשר להסתכל רק על כיוון הכללי צפון, נקרא לזה, של הצמיחה, חייבים, אי אפשר לבטל את מה שעברנו, כאילו זה חייב לבוא ביחד מתוך המקום הזה. ואני חושבת שכשדניאל אמר שאין לזה הרבה מחקרים, הכוונה הייתה שאין הרבה מחקרים היום על צמיחה קולקטיבית, כאילו על הצמיחה הפרטנית כמובן שיש. והדבר האחרון שעלה לי כשדיברת, זה פרופסור מולי לעד, על הגשר מאחד והחוסן, והוא בעצם, אחד החידושים של המחקר שלו היה, שבמקום להסתכל מה גורם לאנשים לחוות טראומה, הוא אמר, בוא נראה איך הם מצליחים להתמודד. ואז דרך זה בעצם הוא מצא את עקרונות ההתמודדות, את מה שבה ההתמודדות של הגופני, שכלי, רגשי, מערכת אמונות, דמיון וחברתי. אז זה נורא הזכיר לי את זה, כאילו...
יש המון המון מחקרים על, על הדיכאון ועל החרדה ועל זה, אבל יש פחות מחקרים על האושר, זה אחד הדברים שהדלאי לאמה גילה שנות ה-70 ושנות ה-80, וכמה כל מיני מכוני מחקר כאלה בארצות הברית, שבעצם חקרו את הסיפור הזה של עושר. היום אחד מהמומחים הכי גדולים בעולם, פרופסור טל בן שחר, מלמד את זה, והוא ממש מציג אספקטים מסוימים שאם אתה עובד עליהם, אלמנטים מסוימים שאם אתה עובד איתם, אתה תהיה יותר מאושר. יש כל מיני דברים שברגע שאתה מתחיל לזהות את, אני חוזר רגע לסיפור של הפוסט-טראומה, ברגע שאתה מתחיל לזהות את התסמינים, ולהבין בעצם מה המנגנון של הפוסט-טראומה, ולהבין שגם זה שאתה פוגש ברחוב, ויכול להיות מגיב אליך בצורה מסוימת, יכול להיות שזה הפוסט-טראומה שלו, זה לא הוא עצמו. ואז אחרי שאתה מזהה, ואתה מכיר, ואתה חוקר, אז אתה יכול לא להזדהות עם זה יותר, ולדעת שזה לא אתה, ולדעת שבכל רגע אתה יכול ליצור את חייך מחדש. ואז העבר לא חודר להווה וקובע את לאן העתיד שלנו ילך, אלא הבחירה שלנו, לזכות הבחירה שלנו, איך לספר את הסיפור שלנו.
בוא תספר באמת על הסרטים שלך, וכאילו על הסיפור הזה של דוקותרפיה, שהצגנו את זה בהתחלה, ואיך זה מתקשר גם באמת לסיפור הזה של צמיחה פוסט-טראומטית.
אז דוקותרפיה זה בעצם תחום שעדיין נחקר, אבל ממש כתבו עליו, כמו שאמרת, את הדוקטורט הראשון, שלווית שמחה אושר, ככה קוראים לאישה שכתבה את הדוקטורט הראשון, הדוקותרפיה.
היא כאילו נולדה לזה או משהו.
היא נולדה לזה. לא, קראו לה שלווית שמחה כהן, והתחתנה עם מישהו שהמשפחה אושר, אז... anyways. היא כתבה על זה דוקטורט, והיא בעצם חקרה, תראה, אנחנו חיים בעידן מאוד מיוחד היום, אנחנו חיים בעידן מספרי הסיפורים. מעולם בהיסטוריה האנושית, לא היו כל כך הרבה סיפורים שמסופרים באופנים אודיו-ויזואליים לכל כך הרבה אנשים אחרים, בכל כך הרבה פורמטים. אנחנו מצלמים היום לפי כל מיני אתרי אינטרנט שחקרתי בהם 57,000 תמונות בשנייה. וזה סיפור של ה-10-15 שנים האחרונות. זאת אומרת, כשאני התחלתי לצלם סטילס, עוד צילמנו, עוד התלבטתי אם לקנות פילם או לקנות דיגיטל. כאילו, זאת אומרת, היום אנחנו עם 2 מיליארד מצלמות 4K בטלפונים. אני זורק פה מספרים שלא בדקתי, אבל אני משער שאנחנו בתקופה באמת ש...
כל אחד הוא צלם ומתעד.
כל אחד הוא צלם, כל אחד הוא עורך, כל אחד הוא מספר סיפור, ובאופן אודיו-ויזואלי. ויש לזה חשיבות גדולה מאוד, כי בעצם התודעה האנושית היא נצרבת בייחוד באמצעים אודיו-ויזואליים. זאת אומרת, ה-NLP מחלק את האנשים... 60% ויזואלים, 20% אודיוטוריים, ועוד 20% שהם קינסתטיים. זאת אומרת ש80%
מאנשים... יש כאן מילים שאתה צריך להסביר.
אוקיי, אודיוטוריים זה כאלה שמה שמניע אותם בעיקר זה חוש השמיעה, הקינסתטיים זה חושי החישה השונים, זאת אומרת זה ערכה, טעם ומגע, והוויזואלים זה כמובן הראייה, שזה 60% מאנשים. ובעצם 80% מאנשים הם אודיו-ויזואלים. עכשיו, מה שאנחנו עושים בדוקותרפיה בעצם, ברמה הגבוהה שזה, זה בעצם לומדים לייצר תודעה באמצעים אודיו-ויזואליים שהיא תודעה מיטיבה, מחומרי החיים. זאת אומרת, אנחנו בעצם לוקחים, מה אני עושה בסרט דוקומנטרי? אני לוקח גיבור שעבר דברים, יכול להיות קשים בחיים שלו, ויחד איתו מנסה לכתוב את הסיפור מהרגע הזה ממש וקדימה. ואתה בעצם... בעצם עובד, אם זה מה שעשינו בדוקותרפיה, כשפיתחנו את זה, פיתחתי את זה יחד עם יורם בן יהודה, והיו עוד אנשים בארץ ובעולם שפיתחו את זה במקביל, וזה בעצם, בדקנו איך אפשר לעשות סרט דוקומנטרי, בלי לפגוע בגיבור הפוסט-טראומטי שלו. אוקיי, זה קרה בעקבות זה שהתחלתי לעבוד על 2 סרטים, על הדולפין ולחתוך את הכאב, ובאמת, הייתי שם במצב מורכב, כי הרגשתי שאני מתעסק בנפשות של בני אדם, אין לי שום הכשרה בנושא, לא יודע מה זה טראומה, לא יודע מה זה פוסט-טראומה, אני בעצמי נפצעתי מלחמת לבנון השנייה, זה התחיל להעיר גם אצלי דברים, ואז כאילו הבנתי שאני צריך עזרה, פניתי באמת ליורם בן יהודה, שהיה קב"ן ראשי של צה"ל, ובאמת איש מיוחד במינו, והוא ממש לקח אותי תחת חסותו, ולימד אותי כל מה שהוא, לא כל מה שהוא יודע, אבל מה שאני צריך לדעת על פוסט-טראומה ו... ועל צמיחה פוסט-טראומטית, ועל איך בעצם משלבים בתוך זה את המצלמה. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לקחת את המצלמה וללמד את האנשים שעברו טראומות, או שמתמודדים עם קשיים בחיים כמו כולנו, איך באמצעות המצלמה אתה יכול כאילו לספר את הסיפור אחרת. זאת אומרת, אתה פתאום קולט שיש מישהו מאחורי המצלמה, יש מישהו שמספר את הסיפור, יש למשל בדוקומנטרי מה שנקרא voice over. מה זה voice over? אתה רואה בן אדם יושב, מסתכל דרך החלון, ואתה שומע את הקול שלו. הקול שלו זה קול שהוא אולי ראיינת אותו שנה לפני, אבל זה כל המחשבה שלו באותו רגע, אתה בעצם מייצר את ה-voice over שלו. כשאתה עובד בדוקותרפיה, אתה בעצם מלמד את האנשים, את הכלים האלה, מלמד אותם לחשוב בצורה הזאת. שמישהו כותב את הקריינות, מישהו מחליט איך לצלם. מי זה המישהו הזה? מי זה המישהו הזה?
זה המשתתף בסופו של דבר באיזשהו אופן, לא?
נכון, אבל במצבים פוסט-טראומטיים, אז מי שכותב את התסריט זה הטראומה של העבר. וזה מה שהדוקותרפיה מנסה לצאת ממנו. זה מאוד מבוסס על לוגותרפיה ועל פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית של ארווין יאלום ועל פסיכולוגיה בודיסטית קצת. זאת אומרת, ההווה הוא הדבר היחיד שקיים, אנחנו נמצאים כאן ועכשיו, וכותבים את סיפורנו במחשבה, דיבור מעשה. עכשיו, אני יכול לעבוד עם חומרי החיים, אני יכול לעבוד עם הזיכרונות שלי, אני יכול לעבוד עם מערכות יחסים שהן לא פתורות. הרבה פעמים בדוקותרפיה אנחנו לוקחים את האנשים לבצע איזשהו שחזור, חזרה, מה שנקרא, יורם קורא לזה שיבה מאוחרת. ובעצם פיתחנו איזשהו רעיון טיפולי כזה, שאני מרגיש שעדיין אני חוקר אותו, זה לא שיש לי איזה תשובות, אבל אני כן מבין שנניח, בכלל, כשאתה עושה דוקומנטרי כל כך הרבה שנים, אז ה-state of mind שלך משתנה, כי א', אתה כל הזמן נמצא במצב של חוסר ודאות, אז אתה מתחיל ללמוד לחיות עם החוסר ודאות. אתה חייב להיות נוכח ברגע, כי אם אתה לא נוכח ברגע, אז בדרך כלל, בטח כשאתה מצלם טבע, ואני הרבה התעסקתי בצילום טבע, אתה פשוט לא מחובר, לא בסינק עם היקום, ודברים לא מסתדרים. וכל הדברים האלה הם בעצם, כשאתה עובד עם אנשים ומלמד אותם את הרעיונות האלה ואת המיומנויות האלה, אז זה עושה להם איזשהו שיפט חיובי בחיים. זה לא מתאים כולם, זה לא מתאים לזה, אבל זה, כמו שיש פוטותרפיה וכמו שיש דרכים אחרות לעזור לאנשים, זה גם דרך.
אני חושבת שהדבר הכי חזק אולי שאתם עושים שם, זה נותנים את זכות הבחירה. כי גם באירוע עצמו שהוא היה אירוע טראומטי, וגם בחוויה של להתהלך בעולם כמישהו פוסט-טראומטי, התחושת בחירה או שליטה, אני חושבת שכאן זה יותר בחירה, היא קצת נלקחת מאיתנו, וכאן יש לי את הבחירה מתי אני נכנסת לזה, מתי אני יוצאת מזה, איך אני מתנהגת בתוך הסיטואציה הזאת, איך אני מנהלת אותה והיא לא מנהלת אותי. אז אני חושבת שהתהליך ריפוי, כי אני לומדת לאט לאט להחזיר לעצמי את השליטה בתוך הסיפור הזה שנקרא פוסט-טראומה.
בדיוק, כי מה שקורה ברגע הטראומה, בהרבה מקרים, זה שהאשליה הזאת שיש לכולנו, שיש לנו שליטה על החיים, מתנפצת ברגע.
נכון, אבל יותר מזה, המחקרים שחקרו אנשים שבסוף פיתחו פוסט-טראומה, הרי יש את ה-fight, fly, freeze, האחוז הכי גבוה של אנשים שמפתחים פוסט-טראומה זה אנשים שהם בפריז. כלומר, שהם הרגישו שהם לא הצליחו לתפקד באותה סיטואציה, שחלק מהסיפור...
הם לא בחרו.
שהם לא בחרו, וחלק מהסיפור גם של הטיפול שעושים איתם, הנרטיבי, הלוגו, או לאן שאני רוצה לקחת את זה, זה, הרי בסוף זה אינסטינקט ביולוגי, שיש אותו לכולנו, שלפעמים אנחנו צריכים לקפוא כדי להישאר בחיים. כלומר, זה קורה בעיקר לנפגעות אונס, ולפעמים דווקא זה שהן קופאות ולא נלחמות, זה מה שמשאיר אותן בחיים. ואז היכולת לעשות עיבוד מחדש של הסיפור ושל הבחירה ושל ההתמודדות, ושבחרנו להתמודד בצורה כזאת כדי להינצל, היא בעצם מה שאמורה בסוף, זה לא ריפוי, אבל זה מלמד אותנו לחיות לצד זה, ויחד עם זה, ללא הניתוק. ואני חושבת מה שאתה מתאר, שאתם עושים ביחד, זה בעצם גם לשחזר ולספר סיפור מחדש של החוויה, וגם מלמד מיומנויות וכלים, איך להתמודד כשיש את הפלשבקים, כשיש את הכניסה המחודשת לתוך הסיטואציה.
זה מתחיל בדברים נורא פשוטים. אתה יודע, אתם יודעים, לפני 15 שנה היית אומר למישהו לעשות זום אין, או זום אאוט, או מדבר על פרספקטיבה, או מדבר על מודלינג, או מדבר על פוקוסינג. זה כל מיני שמות שאני זורק עכשיו לאוויר, יש עוד דרך אגב, שהם גם מעולם הצילום וגם מעולם בריאות הנפש, וזה לא סתם. המצלמה היא בעצם כלי שבאמצעותו אנחנו מבינים איך המודעות שלנו, או איך התודעה שלנו פועלת. איך המודעות שלנו פועלת, בוא נגיד את זה ככה. ברגע שאתה מחזיק מצלמה, ואתה יכול להחליט שאתה רואה את התמונה מכאן או מזווית אחרת. ברגע שאתה מתחיל לקלוט שכשאתה מחפש יופי, בכל מקום בחיים אפשר למצוא את זה, בכל רגע כמעט אפשר למצוא את זה. אני לא רוצה להגיד בכל רגע, כי יש גם רגעים שאולי... אבל בגדול, בתפיסה הצילומית שלי, אנחנו בעצם... אנחנו כל הזמן מתעסקים באור בצילום. מחפשים את האור, אנחנו מחפשים את התמונה שהיא בסופו של דבר תייצר אצלנו זיכרון. ואני חושב שמה שאנחנו, מה שאני מנסה לעשות זה כל מה ללמד גם את עצמי וגם את אנשים שאני עובד איתם, איך מכוונים את המצלמות לחלק הטוב של הסיפור. אתה יודע, ביטלס אמרו, take a sad song and make it better. זאת אומרת, איך אתה לוקח, לא משנה מה נסיבות החיים, דיברת על זכות הבחירה, אז ויקטור פרנקל אמר שמתי המעט שהצליחו, שהחליטו לתת את פת לחמם האחרונם במחנות השמדה לאנשים בכלל לא הכירו, הם הוכחה מספיק גדולה, שאתה יודע, אי אפשר לקחת מאיתנו את זכות הבחירה בסופו של דבר. אז הנסיבות של החיים, אין לנו שליטה עליהם, אבל יש לנו שליטה איך אנחנו מכוונים לשם את המצלמה. איך אנחנו מכוונים לשם את את החושים שלנו בעצם.
אני חשבתי, האמת שחשבתי שענווה תגיד על זה, אבל בעצם גם בסיפור הזה של קהילות, ודיברנו על זה לא מעט בפרקים האחרונים שלנו, דיברנו על יצירת נרטיב מטיב, על בעצם על המקומות שגם הקהילה בתוך האירוע הטראומטי, בתוך המשבר, בסיפור של חוסן יש את העמידות, היכולת לחזור חזרה ולהתאושש. והנרטיב המטיב שאתה יוצר כקהילה, זה בעצם היכולת גם לצמוח מתוך הדבר הזה. לא רק להתאושש, לחזור לאיפה שהיית, אלא גם באמת, כמו שאמרת מקודם, בהקשר של תמיכה פוסט-טראומטית, לגדול, להיות במקומות חדשים.
אתה מרשה להתקן אותך?
בטח.
כאילו, אני לא יודעת אם זה להתקן אותך, אבל לתת אולי עוד פרספקטיבה. הנרטיב המיטיב הוא לא דווקא לצמיחה. הנרטיב המיטיב הוא לראות איך אנחנו בונים בסוף סיפור של התמודדות, או סיפור שהוא מיטיב איתנו, והוא לא תופס אותנו בסוף כקורבן, או חסרי יכולת, או אנשים שבסוף מתפקדים.
זה נקרא צמיחה, מה שאתה מתארת כרגע.
אני לא בטוחה. אני חושבת שיש הבדל בין הצמיחה והיכולת להתמודד. אני חושבת שהצמיחה זה סוג של לפרק אותנו, ולהרכיב אותנו, להרכיב את הסיטואציה, או את הקהילה, או לאן שנרצה לקחת את זה, למקום שנרצה להיות בו. והנרטיב זה הסיפור שלנו באותה סיטואציה. צמיחה יותר מדברת על העתיד שלנו בתוך המקום הזה, ואיך אנחנו רוצים להיות, איך אנחנו שואפים להיות, ולכוון לשם, כשהנרטיב מספר את איך התמודדנו ומה עשינו.
לא, נרטיב מטיב זה גם הסיפור החדש שלנו, זה לא רק זה. ברור שצריך להסתכל על מה עשינו ואיך התמודדנו, אבל אתה כן גם רוצה לייצר איזשהו סיפור חדש, נכון?
של קהילה?
בכלל, גם כבן אדם, בוא נחשוב רגע על...
תראה, אתה תמיד...
נתן יכול לתת לי דוגמאות מהסרטים שלו על...
אתה תמיד נע בין הרצון, אתה יודע, לספר איזשהו סיפור של איזה ניצחון כזה והתמודדות. אני, כשאני מדבר על ריפוי, אני לא מדבר על איזה נקודת קצה, אני מדבר על דרך שבה הבן אדם מרגיש שהוא במקום שבו הוא בוחר איך לספר את הסיפור שלו. ומספיק שאתה שם מצלמה על בן אדם ומדבר איתו נכון, שהוא מרגיש שזאת היא בעצם, זה כמו מה יהיה כתוב לך על הקבר, אתה יודע. יש לך הזדמנות עכשיו להשאיר זיכרון, אתה משאיר אחריך משהו, וזה גורם לאנשים להיות יותר ויותר ויותר מפוקסים על מה חשוב ומה לא חשוב. ואם אתה עושה את העבודה הזאת נכון,
נכון, זאת ההסתכלות לעתיד. כאילו, מה שאתה אומר עכשיו זה ממש ההסתכלות לעתיד, כאילו, על מה אני רוצה להיות מפוקס, ולאן אני רוצה לקחת את חיי. היה מחקר מאוד יפה שעשו על נשים מבורמה, ובאמת ראו שכל הנשים שיצרו נרטיב של משמעות למה שהם עברו, הם אלה שבעצם בסוף לא פיתחו את הפוסט-טראומה בתוך המלחמה. אז יש את המקום שלה, אבל זה לאו דווקא מדבר על צמיחה. כאילו, כשאני יודעת לשים את האור, לא רק על ההתמודדות שלי, אלא גם מה יצר לי משמעות שאני רוצה לשמר איתי לעתיד, שאני רוצה לקחת איתי להיות הבן אדם הזה, כאילו, שבזכותו...
אתה מקבל הזדמנות, בעצם, בגלל שהכל התפרק, אתה מקבל הזדמנות ליצור משהו חדש. וזה...
לא, לא שוכח את הישן.
לא צריך לשכוח את הישן.
נכון.
אבל אני לא מספר את הסיפור של הטראומה ועוסק בה, אלא אני מספר את הסיפור של הצמיחה מתוכה. אני מספר את הסיפור של, יודעת, המציאות היא בלתי נתפסת והיא כל כך משוגעת סביבנו. ובכל רגע אתה בעצם מחליט איפה אתה נמצא במחשבה שלך, איפה אתה נמצא בתשומת הלב שלך. אני מעדיף להסתכל למקומות האלה בתקופה הזאת, כי א', ממניעים אגואיסטים לגמרי, פשוט אחרת אני...
מתפרקים.
כן, אם אני יתייאש, אז איך זה ישפיע על הבנות שלי, ואיך זה ישפיע על החברים שלי, ואיך זה ישפיע על המשפחה שלי, וזה, בעיניי ייאוש ותקווה זה בסך הכל אותו דבר, כן? זה בחירה. אז אתה בוחר כרגע, עכשיו אני חושב שגם מה שקרה בשביל העשירי, שם את כולנו באיזה מין מצב, שאנחנו באמת צריכים לקום בבוקר, מי שיכול, להגיד תודה. להגיד תודה על זה שאנחנו חיים. לנסות לעשות מה שאנחנו יכולים לטובת אלה שכרגע החיים שלהם הם לא חיים. אני חושב שמה שראינו פה בשלושה חודשים הראשונים לפחות, ואני חושב שזה עדיין קורה, למשל זה רוח התנדבות מטורפת. התנדבות, יש לה כוחות מרפאים בעצמה. אנשים שמתנדבים מרגישים יותר טוב. אחוזי הדיכאון יורדים כשמתנדבים.
יותר משמעותיים.
כי זה קשור למשמעות שאתה מרגיש, שאתה קם בבוקר ואתה אומר, אוקיי, אני, היום הזה שווה משהו, וזה דווקא הולך הרבה דרך נתינה לאחר, ולא דאגה לעצמך. אני בשבועיים הראשונים אחרי השביעי לעשירי הייתי מרוסק לחלוטין, לא יכולתי לצאת מהבית. התחלתי להרגיש טוב רק כשיצאתי והתחלתי להתנדב, ואז התחלתי להרגיש קצת יותר טוב. ואני חושב שהרבה ישראלים כאילו חוו את זה. זה לא סתם.
בוא, לא הזכרנו את זה, אבל לפני שנה, פחות או יותר, רוצה את הסרט חדש, הקבוצה של אלכס, ואז בעצם, תגיד לי אם אני טועה, אבל אם עשית דוקותרפיה וסרטים על גיבור אחד, פתאום מצאת עצמך עם כמה גיבורים, ועם משהו שהוא קבוצתי, לספר קצת על אולי על הסרט, ואיך זה מתקשר ל...
עשיתי זה עוד, לפני זה עשיתי עוד סרט עם קבוצה, אח שלי גיבור, שגם נכון. שם היה הרבה אנשים, מה שקרה ריבוי דמויות, ואתה צריך לעבוד עם זה, אבל זה היה סרט... אחר, ובקבוצה של אלכס בעצם נכנסתי לקבוצה שנפגשת anyways, כבר 10 שנים, אלכס ליבק, צלם, זוכה פרס ישראל, הולך ומתנדב, דיברנו קודם על התנדבות, עוד לפני השביעי לעשירי, בבית חולים פסיכיאטרי ומעביר שם סדנאות צילום יחד עם דוקטור עדי דורון ועם אסי האוס שהיא פוטותרפיסטית, דוקטור עדי דורון פסיכיאטר. ואני הוזמנתי שם בעצם לעשות איזה סרט פנימי, וראיתי שזה נורא יפה ונורא מרגש, ופגשתי שם עולם אחר, קודם כל, ורגעים מאוד מרגשים באינטראקציה תוך הקבוצת צילום הזו, שראינו שדרך התמונות אתה יכול לספר את הסיפור שלך, ותמונות יכולות להגיד דברים שמילים לא יכולות, והתמונה היא פותחת לך איזה שער לנפש. ואז עשינו שם איזה סרט פנימי כזה, ואז אמרתי, וואי, זה משהו שיכול להגיע גם לציבור, אבל... לא הצלחנו להתגבר על המכשול של האישורים של צילומים שם בתוך הבית החולים פסיכיאטרי. אז אמרנו, טוב, בוא נקים את הקבוצת צילום הזאת, אבל נפתח אותה בעצם, נבנה בעצם קבוצה של אנשים שבאים מבחוץ, הם לא בבית החולים, והם בעצם אנשים שמי שאנחנו בנינו זה בעצם קבוצה של אנשים שהפוסט-טראומה היא חלק מחייהם, גם אם הם לא מוגדרים או מאובחנים כפוסט-טראומטיים. למעשה מתוך 8 חבר'ה שם היו 4 גברים ו4 נשים, זאת אומרת, היה לנו חשוב לשים את ה... זאת אומרת, שזה לא יהיה רק של הגברים, בתוך הנשים האלה הייתה אחת שהיא לוחמת, אבל הייתה אחת גם שהיא אימא, בפוסט טראומטי הייתה אחת שהיא אישה של, הייתה אחת שהיא בת של, ואז בצד השני היו 4 גברים בגילאים שונים שרובם בכלל לא מאובחנים כפוסט טראומטיים. אז אתה בעצם מקבל איזה מין חתך כזאת של החברה הישראלית, ואתה בעצם מבין, וזה עוד לפני השביעי לעשירי, שהפוסט-טראומה היא תופעה חברתית, שאין בית שאין בו את אחד התסמינים, שכמובן היום חד משמעית נכון, לדעתי היה נכון גם לפני. סתם כדי לסבר את האוזן, מלחמת השחרור היו 1% מהאוכלוסייה נהרג, זה שווה ערך ל-90,000 הרוגים היום בישראל. זאת אומרת שאתה, בעצם אנחנו, וכמה שנים לפני זה הייתה את השואה, כן? אנחנו חיים בתוך מדינה שהטראומה היא כמו איזה מין משהו שרוכש מלמטה ואין איך לברוח מזה כי כל הזמן זה גם מהדהד אצלנו בחיים.
אני חושבת שכל הסיפור היהודי הוא סיפור של טראומה, כאילו הכל מלא...
כל הסיפור האנושי הוא סיפור של טראומה. את יודעת שיש היום על פי מחקרים 750 מיליון נשים שמסתובבות על פני כדור הארץ שנאנסו או נתקפו מינית. זה נתון טורף. במאה ה-20 נהרגו 120 מיליון אנשים במלחמות. עכשיו, אירועים בעלי פוטנציאל טראומטי הם לא רק מלחמות ואונס, הם לידה שקטה לדוגמה, אחד מאחוזי הפוסט-טראומה הכי גבוהים שיש.
גם הוסיפו סכנה לקרובים שלי.
סכנה לקרובים שעכשיו, היום מדברים גם על איזה פוסט-טראומה או איזה תסמין של פוסט-טראומה יכולים להתפתח בגלל צפייה בחומרים.
טראומה משנית.
טראומטיזציה משנית. מצפייה בטראומה של אנשים אחרים, כן? אנחנו כולם מכירים את זה מסרטונים, וזה לא סתם. זה בגלל שהתודעה האנושית מתעצבת באמצעים אודיו-ויזואליים, וברגע שאנחנו נתחיל להבין את זה ולשנות את לשנות את הבלנס קצת בין, בין, בין מה שאנחנו מראים ועוסקים בו כל הזמן.
התודעה שלי זה של ספיידר סוליטר.
מה זה אומר?
אני משחקת מה לספיידר סוליטר.
לא יודע מה זה.
זה הוויזואליות של מסתכל.
זה הוויזואליות, שם זה מסתכל אצלך.
שנכנסת אליי.
אבל אם את עושה ספיידר, זה במקום לראות סרטוני זוועות.
אני לא רואה סרטוני זוועות.
מעולה.
אני, לשם אני 10 שנים בעולם הסיוע המניטרי, אני יודעת על מה אני מסתכלת ועל מה אני לא מסתכלת.
לגמרי.
כן. וזה קורה סביבנו כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתעסקים בעצם באיך לספר את הסיפור, באיזה סיפור אנחנו, לאיזה סיפור אנחנו מקשיבים מכל הסיפורים שמסופרים בכל רגע נתון. ואיך אנחנו מאזנים את הדבר הזה? כי מצד אחד אתה לא יכול להסתובב בלה-לה-לנד כשיש חטופים בעזה. ומצד שני, אם כל היום אנחנו נהיה בדאון ובדיכאון ולא, אז אנחנו לא נשרת את המטרה. אז אני חושב שהפתרון שאני מוצא לפחות זה לנסות כמה שיותר למצוא את האזורים שבהם אני יכול להשפיע ולעשות שמה כמיטב יכולתי. וזהו, אתה יודע, אני עושה עכשיו פרויקט עם ניר עוז, שהוא...
בוא נדבר על זה, כי אנחנו הרבה עסקנו פה בפודקאסט בחודשים.
אני רק רוצה להגיד על מה שאמרת, זה שהזכרנו את זה גם באחד הפרקים שלנו על החוסן, אם אני לא טועה, על המודל החוסן, שיש את שיטת הטיפול שנקראת DBT, שזה Dialect Behavioral Therapy, והיא בעצם עבודה בעיקר עם אנשים שעברו טראומה מורכבת ומתמשכת, ובעצם המודל הזה מלמד אותנו לחיות עם הדיאלקטיקה, כאילו על להיות גם וגם, והיכולת להחזיק את הגם וגם הזה. ואני חושבת שזה הסיפור שיש לנו כרגע, כי אנחנו גם בטראומה מתמשכת, כאילו הסיפור של המלחמה עוד לא נגמר, והיא גם מורכבת מהמון מעגלים והמון דברים שקורים. ואז הסיפור שלנו הוא באמת לראות איך אנחנו מחזיקים את הגם וגם המורכב הזה, של מצד אחד לא לחיות בלה-לה-לנד, שהכל בסדר כאן, ואין חטופים, ואין מלחמה שעה מכאן. אנחנו נמצאים בגבעת שמואל. מצד אחד, ומצד שני, גם לא לשקוע בכל הזמן בתוך הדבר הזה, כי בסוף, אם דיברת על הכאן ועכשיו, שזה מאוד בעולמות המיינדפולנס, אנחנו כאן בגבעת שמואל, מקליטים פודקאסט, אנחנו לא נמצאים בתוך המלחמה, אנחנו רואים דברים אחרים, אנחנו מריחים דברים אחרים. אז היכולת להחזיק את שני הצדדים האלה אצלנו. וזה לוקח את זה גם לקהילות של העוטף, והיכולת של להחזיק גם את מה שעברנו, או גם המתי של הצפון, כאילו שאנחנו לא נמצאים בתוך הבית שלנו, ואנחנו בתוך אי ודאות אחת ענקית, אבל אנחנו גם מתפקדים, אנחנו גם עם המשפחה שלנו, אנחנו גם לאט לאט חוזרים לחיים, אז זה באמת משהו מאוד מורכב להחזיק, שצריך לעבוד עליו הרבה, אבל אם אני אתחבר את מה שאמרת.
קודם כל, מה שקורה נתן לנו איזושהי פרספקטיבה לגבי הזמניות שלנו כאן, כאילו כבני אנוש, לגבי חוסר הוודאות שהוא חלק מהתקופה הזאת הנוכחית, שהיא באמת, אם הייתם רואים לפני 5 שנים שתהיה לנו קורונה ואחרי זה 7 באוקטובר, הייתי חושב שאתם לא בכיוון, כן? אבל זה רק אומר שגם עוד 5 שנים פתאום אנחנו יכולים להיות מופתעים, ויכולים להיות מופתעים גם לטובה. זאת אומרת, אני תמיד מזכיר לעצמי את הסבים שלנו שהגיעו לפה קצת לפני השואה, ו3 שנים אחרי שאושוויץ שוחרר, קמה מדינת ישראל, 4 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, היה לנו שלום עם מצרים. אנחנו במשבר היום, אבל משבר הוא גם נקודה שבה אפשר להתחבר ביחד ולמצוא את מה שמאחד אותנו באמת, לא באיזה פוסט או באיזה שלט באיילון, למה שמחבר אותנו באמת, ואני חושב שמה שמחבר אותנו זה אהבה לארץ הזאת, היא הרגשה שאין לנו שום מקום אחר. אהבה לישראלים, אנשים מדהימים שאתה פוגש כל יום סביבנו. ו...
או יהודים. כאילו אני חושבת שאתה מדבר הרבה על ישראלים, אבל יצא לדבר עם לא מעט יהודים בחול, ואני חושבת שהתחושה של הישרד... הנה זה עוד פעם קורה לעם שלנו, היא משהו מאוד מאוד גורף בתוך הדבר הזה, ובאמת ראינו אפילו שחקנים הוליוודים שמעולם לא ביקרו בארץ, מגיעים רק כדי לקחת חלק ולהבין, והבנה שאנחנו עם נרדף, כאילו בסופו של דבר, וזה יצחיק אותי, לא יצחיק אותי, כאילו זה קשה להגיד על זה, יצחיק אותי, אבל שהזכרת את השואה ואת יום כיפור, כי אני חושבת שזה בדיוק הדוגמאות שהבאתי כשדיברנו על הצמיחה, כאילו... ובתחילת המלחמה זה ממש הדבר היחידי שהוציא אותי מהמיטה.
היום יש לנו ידע שלהם לא היה, זאת אומרת שהם התמודדו עם 90 אלף הרוגים במלחמת השחרור, שווה ערך להיום, אז אף אחד לא ידע מה זה פוסט טראומה, ואף אחד לא ידע מה זה טראומה, ואף אחד לא הכיר כלים מאוד 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 עוצמתיים לצמיחה ולריפוי. ויש כאלה המון, נזכרת מיינדפולנס, אז מדיטציה ויוגה וצלילה חופשית, עכשיו אני בתוך איזה פרויקט של צלילה חופשית, שאם דיברנו, הרי אחד מהדברים שתמיד עובדים איתם, אנשים שעברו טראומות כאלה ואחרות, זה החזרה לרגע. אז פתאום אתה בתוך הים, ואתה בתוך המומנט הזה, שאתה מחזיק את החבל הזה, ואתה יורד לאט לאט, אתה רק בתוך עצמך. אם המחשבות יתחילו לרוץ לך בראש, תרגיש שאין לך אוויר, אבל אם תצליח להישאר בתוך עצמך, ובתוך ה... אתה צריך להעמיק הרבה יותר מה שאתה חושב שאתה יכול להעמיק, זאת אומרת, יש לך הרבה יותר כוחות ממה שאתה חושב, בסוף אתה עולה ואתה לוקח אוויר, ואנשים עברו תהליכים מדהימים, אנשים שעברו טראומות מאוד מאוד קשות. אז זה רק דוגמה אחת, ויש המון 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 כלים שבעבר לא הכירו אותם, ואם אנחנו כקהילה, כעם, כמדינה, נבין שזה בעצם הדבר הכי חשוב כרגע, לקחת את הטראומה הזאת ונסות, להפוך אותה לכוחות של יצירה, לכוחות של ערבות הדדית, לכוחות של כאב משותף, שאתה פתאום מתחבר סביבו ואתה מבין את האחר, אז אתה יכול להיות יותר עם חמלה. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה גם למקומות האלה. כמובן, תלוי במי מנהיג ומי מדבר, ושם אנחנו עוד לא במקום טוב, אבל גם זה ישתפר.
אז אתה בא עם המון המון ידע, ואני רוצה שנייה לאתגר אותך. כי התחלת לספר שהתחלת פרויקט עם ניר עוז, ועשית את הסרט של הקבוצה של אלכס, כן? כן? ראית שם דמיון בתהליכים שאנשים עברו למקום של הצמיחה? ואם אתה יכול לנסות לאסוף בטח. את זה ל...
זה גם כן משהו שכמובן לא אנחנו גילינו, עושים את זה הרבה קבוצות טיפוליות, יש להם הרבה מאוד כוח אם עושים אותם נכון. יושבת קבוצה של אנשים שבאים מאותו עולם, נניח בקבוצה של אלכס, כולם הושפעו מפוסט טראומה, אבל לפעמים זה הבן של, לפעמים זה האבא של, לפעמים זה האחות של, או האח של. יש שם הילדה של, יש שם אימא של, ויש שם אישה של פוסט טראומטי, ואתה פתאום רואה את המפגש הזה, אני חושב שבפסיכולוגיה זה נקרא היכל המראות, זאת אומרת שאחד הוא כמו השתקפות של האחר, ואתה דרך הזולת מבין את עצמך יותר טוב. עכשיו, אם אתה בא למפגש הזה מתוך מקום של לב פתוח, רצון אמיתי להיטיב עם האדם שנמצא מולך, גם אם יש מצלמות, זה עדיין יכול להיות אותנטי, וזה יכול להיות, ויכול להיות שם תהליך חיובי. זאת אומרת, הקבוצה יש לה הרבה מאוד כוח בזה שהיא נותנת מוטיבציה ונותנת תמיכה לבן אדם שנמצא בצד השני.
כי מה, כאילו, מה ראית שם בעצם? מה הקבוצה נתנה? אתה יודע לנסות לשים על זה את האצבע?
אני חושב שזה גם עזרה הדדית, זאת אומרת שיש אנשים שנמצאים כבר בתוך איזה תהליך, ומבינים יותר טוב, מה זה פוסט טראומה, מה אפשר לעשות, איפה אפשר לקבל עזרה, כל מיני עמותות שעוסקות בעבודה עם פוסט טראומטים, בין אם הם מוכרים ובין אם לא מוכרים, ופתאום... דרך הים הרבה אנשים עושים עבודה דרך טיולים, בשביל המחר, חבל זוג, יש המון המון עמותות בישראל שעושות עבודה מדהימה עם אנשים שעברו. אז קודם כל אתה יכול להכיר מה אפשר לעשות במצב שלך. להתחיל להבין שאתה לא לבד. אתה לא לבד. ההוא יש לו את אותו דבר, ואולי גם לא יש את אותו דבר. אתה פתאום מתחיל להבין שהתחושות שלך, החוויות שלך, הם לא אתה.
זה גם מתחבר לזה שחלק אז דיברנו על פוסט-טראומה, אבל אני לא זוכרת אם הזכרנו את זה או לא, אבל עד שזה מגיע לפוסט-טראומה, יש לזה המון שלבים בדרך, את ה-ASR, ל-ASD, עד שזה מגיע ל-PTSD. אחד מהרגשות... לא, אני רוצה להתחבר למה שאמרת, כי אחד הרגשות זה רגש מאוד גדול של בדידות. ואתה מדבר כאן על איזשהו משהו ש... וגם דיברנו על זה שחלק מטראומה, מאנשים שעוברים טראומה קשה, היא התחושה שזר לא יבין זאת. ואז בעצם ההתכנסות הזאת של הקבוצה, שיש זר שמבין את זה, שיש לו שפה משותפת איתי, ושאני לא לבד ואני לא בודד בתוך ההתמודדות, כאילו שים בצד את כל הקו שנבנה, כי זה גם DSM-י, נותן לי בעצם... לא להרגיש חייזר שמתהלך בתוך העולם הזה ומרגיש רק לי זה קרה, אלא יש לי כאן איזושהי מציאות משותפת עם אנשים שיכולים להבין את מה שעובר עליי.
כמה דברים. קודם כל, ברור וברור שאם אתה מייצר קבוצה כזאת, זה דבר טוב, ואם הם עובדים ביחד, זה דבר נפלא, אבל אני חושב שדבר כזה יכול כמעט להתקיים בכל קבוצה של אנשים. כי... הבדידות הזאת היא לפעמיתית, זאת אומרת, כולנו חיים את החיים האלה לבד ומתים בסוף לבד, ויש לנו את העבודה שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו בתוך עצמנו, וזה העבודה היחידה שיש לעשות. התפיסה הזאת שלנו, כאילו אני היחיד שיש לו טראומה, היא תפיסה מוטעת. תקחי, לא יודע, קהל של 100 אנשים ותברי אחד אחד, את תגלי שכל אחד סוחב איתו משהו, ובטח ובטח היום, שהוא מאוד מאוד קשה. ומאוד מאוד כואב. ואני בכלל גם לא מסתכל על זה, כי על פוסט-טראומה כן, פוסט-טראומה לא. אני אומר, יש מלא תסמינים של, של, של פוסט-טראומה, לכל אדם שהוא אדם נורמלי, והיה במצבי קיצון טראומטיים, יפתח את אחד מהתסמינים האלה ברמה כזו או אחרת, יכול להיות שזה מתחת לרמה שה-DSM יכיר בו, יכול להיות שהוא בעצמו לא הולך לקבל הכרה, אבל זה לא אומר שאין לו את התסמין. והתסמינים האלה, כמו שאמרתי, יכולים להיות גם תסמינים שאנחנו כהות רגשית, כן? תבדקי כמה אנשים יש להם כהות רגשית פה בישראל, ואז תלכי אחורה לטראומות שלהם, ואולי תמצאי את הקשר, כי כשכואב לך משהו, אז אתה סוגר את הלב, אתה לא רוצה שיחב לך עוד פעם, אז אתה נהיה יותר כהם מבחינה רגשית. אז כל הדברים האלה, בעיניי זה גם פשוט מאוד תגובות הישרדותיות נורמטיביות לחלוטין. אז אחד, אני אומר, קודם כל להכיר בזה שכולנו סוחבים איתנו תסמינים כאלה ואחרים. ואז זה גם יקל על אלה שסובלים מתסמינים יותר קשים, כי הם ירגישו שהם פחות לבד. אני לא מתייחס למי מגיע הכרה, למי לא מגיע הכרה, אבל קודם כל להכיר בעצמנו, להבין שהמצב של הטראומה המתמשכת שאנחנו נמצאים בה, יש לו תוצאות. ולהתחיל לעשות המון עבודה שבעצם מייצרת את הספייס, את המרחב בתוכנו, תתחיל ליצור לעצמנו עתיד אחר במחשבה שלנו.
אז אתה אומר שבעצם היכולת לעשות את זה, זה הקשרים שנוצרים בין האנשים, החלפת ידע, שאלה דברים דומים שראית.
אפילו ברמת האכפתיות, ברמת האמפתיה, ברמה שיש בן אדם שאתה רוצה עכשיו להרים, מי שאומר לך, תקשיבי, וזה הכרה שם בקבוצה כמה פעמים, אם קשה לך, אם לא טוב לך זה, תרים אליי טלפון, או תרים אליי טלפון. אז יש כבר הרגשה שנוצרת חברות שהיא סביב הטראומה, וכבר אתה מייצר חיוות חדש במוח, סיפור חדש שהוא לא סיפור רע, אלא הנה, בעקבות הטראומה הזאת, ובעקבות כל מה שעברתי כל החיים שלי, פגשתי כמה חבר'ה מדהימים, ועברתי סדנה עם אלכס ליבק, ולמדתי מזה המון, ואפילו עשו מזה סרט, ומצאתי לי כמה חברים חדשים. אז אתה כבר עושה איזה שינוי בסיפור, וזה לא שינוי בסיפור שישבת עכשיו ודיברת עם פסיכולוג, אלא זה הפך לסרט. זאת אומרת שזה דימוי אודיו-ויזואלי שנצרב בתודעה והופך לזיכרון שלך.
אני רוצה להגיד לך משהו שאמרתי לך, זה על הסרטים שלך תמיד, ואני חושב שזה גם מתחבר קצת לחיבור של הקהילה. בסוף, הרבה מאוד אנשים באים לראות את הסרטים שלך, והם נחשפים לדבר הזה שנקרא פוסט-טראומה, ונחשפים גם לצדדים הטובים והחיובים שלו, או בכלל. ואני חושב שבעבר לא כל כך קיבלו פוסט-טראומטים, לא היה בזה הכרה בכלל. הרבה פעמים התייחסו אליהם בצורה לא טובה. הם לא היו חלק מ, לא יודע, הקהילות או האוכלוסייה. ובעצם אנחנו רואים איזשהו התעוררות, בטח עכשיו סביב 7 באוקטובר, ואני חושב שאנשים שרואים את הסרטים שלך מבינים שבעצם חלק מהסיפור זה גם לשלב אותם בקהילה, לא רק עם אנשים כמותם, אלא בעצם שהם צריכים להיות חלק מהחברה שלנו, חלק
אני הייתי משנה את הטרמינולוגיה, זה לא הם צריכים להיות חלק, זה אנחנו כולנו.
באותה
סירה. מי מאיתנו יותר, מי מאיתנו פחות, מי מאיתנו מתקיפה מינית, מי מאיתנו מתאונה, מי מאיתנו מאמא שלך לעולמה, או לאבא שלך לעולמו, מי מאיתנו זה עוד לא קרה לו, וזה יקרה לו בעתיד. אנחנו נולדים לעולם טראומטי. אנחנו נולדים בטראומה, ואנחנו עוברים טראומות, ואנחנו מאבדים את כל מה שיש לנו, ואי פעם יהיה לנו, תוך כדי החיים האלה. השאלה היא איך אנחנו מגיבים לזה. ואיך אנחנו לא תופסים את הפוזיציה של השחקן בתוך הסיפור הזה, אלא תופסים את הפוזיציה של הבמאי, של הצלם, של זה שמספר את הסיפור, וזה תמיד, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה תמיד יכול לספר את הסיפור, תמיד אתה יכול למצוא תקווה, אתה תמיד יכול למצוא את נקודת ההשקפה המיטיבה. אני חושב שזה גם הופך את החיים ליותר טובים, וברור שלא כולם זה
לא מתקסמים.
זה לא שאתה עכשיו לוקח מצלמה ומתחיל לצלם את עצמך ומצלם את עצמך מחייך ואז אתה מרגיש יותר טוב. זה הרבה אנשים מנסים לעשות וזה לא עובד. זה באמת לחקור פנימה ולמצוא מה הסיפור שאני מספר על מה שקרה לי, מתוך מה שקרה לי, ואיך אני בעצם יוצר, כותב את הדבר הזה לעצמי, וזה הופך להיות לפחות איזה מגדלור עבורי. האם אני אגיע לזה? האם אני מצליח להגשים את התסריטים שלי בסרטים? ברור שלא. זה תמיד אחרת מה שאתה רוצה. אבל צריך להיות איזשהו כיוון. והכיוון צריך להיות כיוון של צמיחה, ולא כיוון של...
קצת כמו שהתקשורת עושה, להוציא את הבריונות, להוציא את הג'וסי, להוציא את הכאב. לא... כאילו, אתה מדבר על משהו עם המון חמלה, עם המון רגישות, עם המון...
אני חושב שכאב כל כך גדול... שלעסוק בו עוד ועוד ועוד ועוד, זה משהו שקורה בכל מקרה. כן, זה חלק גדול ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה, זה סיפורים על כאב, על גבורה ועל חסד ועל דברים שגם צריכים להיות בכותרות, אבל אני חושב שבסופו של דבר, יש לנו תפקיד בתור סטורי טלרס, אנחנו בעצם מספרים את הסיפור על מה שקורה. וחשוב מאוד שנספר גם סיפורים מהסוג הזה, סיפורים שיש בהם איזשהו זיק של תקווה, כי אחרת אנחנו מורידים את עצמנו פה למקומות שהם לא טובים לנו, ואין מאחר והתסריט כבר ככה כל כך עזוי ומטורף, בוא לפחות נכתוב משהו שהוא לכיוון יותר טוב, ולא לכיוון שמוריד אותנו. ואני חושב שזה אפשרי, אני חושב שזה תלוי כמה אנשים יתמידו בעבודה הזאת, ולא יחפשו אשמים בחוץ, ויבינו שבסופו של דבר, האדם נמצא איפה שהמחשבה שלו נמצאת, והמחשבה שלי לא חייבת ללכת אחרי הטראומות שלי, ולא חייבת ללכת אחרי העבר, אלא יכולה להיות פתוחה, ולדמיון יש כוח, ולפעמים קורים דברים שלא האמנת שיקרו, הנה, ראינו את זה כבר קורה. זה לא חייב תמיד לקרות רק דברים איומים ונוראים, יכולים לקרות גם דברים טובים ונפלאים בחיים. וזהו, ואם אנחנו מכוונים לשם את המצלמות שלנו ואת תשומת לב שלנו, יש יותר סיכוי שזה יקרה. אני לא אומר שבטוח זה יקרה לך. אבל לפחות אני...
אז אם ננסה לאסוף שנייה ככה את כל ה... אני חושבת שזה היה, כי נתת לנו נקודת מבט ממש יפה ומדהימה על ה... תהליכי עבודה הרבה, גם עם הפרט וגם עם הקבוצה, והאימפקט שזה יכול לייצר. אבל אם אנחנו נסים ככה לאסוף את זה, תיתן לנו ככה 3-4 היילייטים לעבודה לקראת צמיחה.
איך מגיעים לזה? מה אפשר לעשות? איך בן אדם עכשיו או קהילה שרוצה להגיע למקומות האלה, מה יכולה לעשות? כי לא כל אחד עכשיו הרי יעשה על עצמו סרט.
קודם כל, אני חושב שקטונתי, וכל מי שאומר שהוא יודע תשובות היום, אני באמת קטונתי, לא יודע איך מתמודדים עם כמות כזאת של אובדן, של שכול, של סבל, של טראומה מעדדת ומתמשכת, כמו שאת אומרת, שכל הזמן ממשיכה, והאחים שלנו עדיין שמה, אתה יודע, אני מחובר לחבר'ה של ניר עוז, אז אני מכיר את השמות ואת המשפחות, וזו קהילה כל כך קטנה ששמה, באמת, אתה אומר, איך ממשיכים מכאן? ובתוך הקהילה הזאת, כן פגשתי אנשים שקמים בבוקר והולכים וצוחים בים, ולומדים לצלול, ואומרים, אוקיי, החיים שלי נחרבו, אבל זה לא אומר שהם נרסו, אני מנסה כן לקום בבוקר וכן לעשות משהו עבורי כדי להרגיש יותר טוב, ומצליחים, ומצליחים לעלות חיוך על הפנים גם בימים הכי קשים שיש, אז אני מחפש כל הזמן את ה... אני כאילו כל הזמן מחפש את המקומות האלה, שבסופו של דבר נותנים לי כוח לקום אחר בבוקר בתקווה שיהיה יותר טוב. שזה כאילו... זה גם תסריט.
טוב, נראה לי הגענו לסוף. כאילו, לא הסוף לגמרי. כאילו, הגענו לסוף הפרק. ו...
וכמו שאמרו לך, לא לעשות.
לא להיות סופני.
לא להיות סופני.
הגענו לסוף עם המון תקווה, ועם המון... ככה...
זה מוזר שאתם אחים, כי אתה סופר פסימי.
לגמרי, לגמרי. ינתן
הוא
האופטימיסט בחבורה.
השתכנעתי מאבא שלי שאמר לי פעם ש... אופטימי ופסימי זה פשוט מאוד בחירה שלך. אתה רוצה להיות אופטימי, תהיה אופטימי, אתה רוצה להיות פסימי, תהיה פסימי. רוב הסיכויים אם תהיה אופטימי, אז יש גם סיכוי להתאכזב. אבל אם אתה לא מפחד להתאכזב, אז זה עדיף להיות אופטימי.
אולי זה קשור כי יש לנו בעצם אבא אחר, אז אולי זה באמת, שם זה, עלינו עכשיו על התשובה, אבל אני חושב שאתה נותן הרבה כוחות ו... תקווה לאנשים בסרטים שלך, גם לי באופן אישי, אז זה כיף שיש את המקום הזה, ואני ממש שמח שבאת, ושגם המאזינים שלנו ישמעו בסדר, זה נכון, זה הקהילה שלנו, זה היה לנו חשוב גם שיכירו את ה... נקרא לזה את הצדדים האלה, אז מעבר לדבר פה על צמיחה פוסט-טראומטית ועל הנושאים החשובים, אז אני חושב שזה לפחות עבורי חשוב מאוד.
ומי שרוצה, יש לנו, כאילו, יש גם קהילה נוספת שאני חלק ממנה, שבעצם אנחנו קוראים לזה דוקו ניישן. אפשר להיכנס לאתר שלי, יונתן ניר, ולמצוא פשוט להירשם לשם. זה בעצם...
תשלח לנו את הקישור ואנחנו גם נשים אותו.
ויש לך אתר אינטרנט שיכולים לחפש, נשים את הקישור.
ואז אפשר, ובעצם זה הכל פועל על דנה, זה הכל פועל על, על, אנחנו נותנים את השירות הזה, מערכים כל שבוע יוצר, יוצרת עם הסרט שלהם, ואז מי שרוצה ויכול משלם כמה שהוא רוצה ויכול, וככה אנחנו עובדים כבר 4 שנים, אז נבנתה קהילה ממש גדולה של אנשים שמעובד דוקו, ואתם מוזמנים להצטרף.
כל המאזינים שלנו תצטרפו, וגם לנו יש כל מיני פלטפורמות, שהם עדיין לא בדנה, אולי בעתיד. אבל בינתיים
כמעט הגענו לשם, אבל אז השביעי באוקטובר.
פה השביעי באוקטובר. זהו, תודה, נתני.
בכיף.
תודה, ענווה.
תודה רבה.